אז אכן אסור להגיד שלום, אז אני לא אגיד שלום, ולא ערב טוב, אבל נתחיל. בדרך כלל, כשעוסקים באגדות החורבן, לומדים את הגמרא במסכת גיטין, והרב מלמד את זה מחר, אז חשבתי לשם גיוון, ללמוד איתכם מדרשים מאיך הרבה, שבמיוחד מעניין כשיש הקבלות בין הסיפורים שכולנו מכירים, כל האגדות שכולנו מכירים ולומדים כל שנה במסכת גיטין, ולבין הגרסאות והשינויים הקטנים שבאיך הרבה. לפעמים זה סיפורים שבכלל לא מכירים מאף מקום אחר. ראוי קודם כל גם כן להקדים ולציין, במיוחד לאשכנז, לקינות האשכנזיות, קשה מאוד להבין את הקינות, אלא אם כן מבינים את כל המדרשים האלה. ואני מקווה שאחרי שלפחות, אני מקווה שנספיק איזה 20 מדרשים, שהקינות יהיו יותר משמעותיות בשבילכם מחר. אז בואו נתחיל עם הסיפור, אגדתא במקור 4. אולי, אתם יודעים מה, אולי אני אתן עוד דקה, שתי דקות עד שכולם ייכנסו, אולי בכל זאת להגיד משהו, לא, אפשר כבר להתחיל, סליחה. הגמרא במדרש איך הרבה, רובם זה בפרק א', במקור 4, אגב, אם אני שוכח להוריד את הדף, אז נא לעדכן אותי. אז אנחנו במקור 4. הנה. אנחנו עוד מעט נראה את הסיפור שכולנו מכירים מחנוכה על חנה ושבעה בניה שלא משתחווים לפסל, אבל המקור מופיע במסכת גיטין על אלמנה. אלמנה ששבעה בניה מסרו את נפשם על קידוש השם, ובאיך הרבה יש לנו את השם של האלמנה. במקור 4, בקטע השני, א', נקרא לזה א' פה, כתוב שזה מעשה מרים בת נחתום. אז עוד לפני שנראה את הסיפור על אותה מרים בת נחתום, בוא נראה בפסקה הקודמת מי זאת מרים בת נחתום, בהתחלת מקור 4. אז שוב, כל המקורות הם מאיך הרבה, אלא אם כן נגיד אחרת. מעשה במרים בת ביתוס נחתום, שנשבית ופדוע בעכו. למרות שהיא כנראה, לפי השם שלה, רוב האנשים עם שמות מתייבנים, היו צדוקים, היו אנשים, ולכן כנראה שהיא הייתה מבית עשיר. בכל זאת היא נקחה בשבי ופדעוה בעכו. זבין לה חלוק אחד, אז האדונים קנו לה חלוק, עזלת למשתפי בימה, והיא הלכה לחבס את החלוק בים, עכו זה על הים, עתה גל ונזבה. בא גל של מים ולקח את החלוק שלה. עכשיו יש לה בעיה, אין לה בגדים. זמנין לה אוכרן, אז הבעלים קנו לה חלוק חדש. עזלת למשתפי בימה, גם זה באיזשהו שלב צריכים לחבס. בא לחבס את זה, ועתה גל ונזבה, אותו סיפור. בא גל ו... סחב את החלוק. שוב, לאותה מרים בת ביתוס, אין לה בגד, לא נשאר לה בגד. באון עוד למזבן לאוכרין. הבעלים רצו לקנות לה עוד חלוק, שלישי. אמרה להון, היא אמרה להם, הניחו לו לגבי שיגבה את חובו. הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה להניש אותי מסיבה זו או אחרת, בוא ניתן לגבי, לקדוש ברוך הוא, לגבות את החוב. כנראה שבזה הוא רוצה להניש אותי. אל תקנה לי חלוק שלישי. כיוון שצדקה עליה את הדין, רמז הקדוש ברוך הוא לים והוציא לה כליה. בצורה ניסית, הים פלט החוצה את שני החלוקים הראשונים שנסחבו. עכשיו, זה לא המקום לדבר על מידת עד כמה המדרשים הם עובדתיים או לא. אולי נתייחס לזה קצת יותר מאוחר, אבל מה שחשוב לנו, תמיד התלמידים שואלים האם המדרשים הם אמת, ואני תמיד משיב, המדרשים הם אמת, כי המטרה העיקרית זה המסר. האם כל עובדה ועובדה זה נכון? על זה מקום, יש מקום לדון. יש לפעמים סימני היכרות שאפשר להכיר או לזהות פרטים שהם כן מדויקים או היסטוריים. אבל מה שחשוב באמת, למשל מהסיפור הזה, אנחנו רואים שמדובר על אישה צדיקה, לא יודע עד כמה היא הייתה צדיקה בגלגול הראשון שלה לפני החורבן, אבל היא בוודאי חוזרת בתשובה, והיא השלימה עם הדין. זאת האישה שהיא החנה. אגב, חנה מופיע בספר יוסיפון, וזה מופיע, הסיפור של חנה ושבעה בניה, מדובר על תקופת אנטיוכוס. זה בכלל תקופה אחרת לגמרי, זה 200 שנה לפני כן. אבל מה שיש לנו בדרך כלל כשיש סיפור עם שם מפורט וסיפור בלי שם מפורט, אז בדרך כלל הולכים יותר לכיוון השם המפורט, ופה יש לנו את שם המפורט. ובואו נראה, לא נראה את כל הסיפור, אבל נראה את הדברים הבאמת מעניינים. אז אנחנו במקור 4, פסקה א', מעשה במרים בת נחתום, עכשיו אנחנו יודעים קצת עליה, שנשבית היא ושבעה בניה. נטלן קיסר ונתנה לגב מנשיבה קנקלין. כשלומדים מדרש זה מאוד קשה, כי אין פירוש רשי, צריכים להסתמש הרבה בספר הארוך או בפרשנים, והם מסבירים שהכניסו את חנה ושבעה בניה מאחורי סורג ובריח, מאחורי ברזלים, כאין משפט. הביא את הראשון ואמר לו, השתחווה לצלם. לוקחים את הבן הראשון, לא, אמר לו, חס ושלום, איני משתחווה לצלם. אמר לו, למה? כן, המלך, הקיסר, שאל, למה אתה לא משתחווה? מפני שכך כתיב בתורתנו, אנוכי השם אלוקיך. מיד הוציאו והרגו. הוציאו השני, ואמרו לו, ואמר לו, הקיסר, השתחווה לצלם. אמר לי, חס ושלום, אחי לא השתחווה, ואני איני משתחווה. אמר לו, למה? שאל הקיסר, למה אתה לא משתחווה? אמר לו, שכך כתיב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מיד גזר עליו והרגו, וכן הלאה במשך שישה בנים, כל אחד מביא פסוק אחר, למה הוא לא מוכן להשתחוות לצלם. בואו נדלג לקטע ב'. הוציא השביעי, כן, הביאו את הילד הקטן, תכף אנחנו נראה, הוא ילד ממש קטן, נראה בהמשך שהוא עדיין יונק, אפילו המדרש הולך ואומר לנו שהוא סך הכל בן שנתיים וחצי, ונראה דווקא הדיוק בגיל שלו, זה לפי המהר"ל, זה אחד מהסימנים שכן מדובר על מדרש עובדתי. בואו נסתכל על הבן השביעי. הוציא השביעי, והוא היה קטן שבכולן. אמר בני, אמר קיסר, בני, השתחווה לצלם. אמר לו, חס ושלום. אמר לי, למה? אמר לי שכן כתיב בתורתנו, וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. עכשיו שימו לב, המדרש מביא פסוק אחר לכל אחד משבעת הבנים, לחדד שהאיסור הזה ואחדות השם חוזר הרבה מאוד פעמים בתורה. כנראה אף ha'achim lo ra'u et ma shekara la'achim ha'gdolim. V'lachen hu omer lehem ha'ach shelcha neherag. Az po nireh ma kore im ha'ben ha'shvi'i. V'lo ela shenishbanu le'elokeinu she'en anu mimirim oto be'el acher. She'ne'amar et ha'shem e'amar et ha'yom. וכשם שנשבענו לו, כך נשבע לנו שאין ממירנו באומה אחרת. שימו לב, נדמה לי זה לא מופיע בגמרא. יש פה נגיעה לשאלה של איפה היה אלוקים בשואה. כלומר, גם בזמן החורבן, כולם שואלים, איה השם אלוקיכם? הייתה לי דמעתי לחם יום ולילה, ואמור אליי כל היום, איה השם אלוקיכם. אז הילד הקטן הזה אומר לקיסר, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שלא ימיר אותנו באומה אחרת. אנחנו עדיין עם הנבחר, למרות שאתם החרבתם את בית המקדש. שנאמר, והשם אמירך היום? אמר לי קיסר, אחיך סבו ימים וסבו חיים וראו טובה. אתה בן זקונים, אתה כל כך צעיר, אתה קטן, לא סבת הימים, לא סבת החיים, לא ראית טוב בעולם. השתחווה לצלם ועשה בך טובות. כן, אני לא רוצה שיהיו פדיחות שילד קטן מתעולל בקיסר ולא מקשיב לו. אמר לי, אומר לו הילד הקטן, כתיב בתורתנו, השם ימלוך לעולם ועד. ואומר השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, ואתם, כן? זה מעניין, יש סך הכל שבע בנים, אבל החזל רצו להכניס פה עוד כמה וכמה פסוקים, ואז עכשיו יש משהו חדש. אמר לי, סליחה, אז הוא אומר לקיסר, אתם בטלים ואויביו בטלים. בשר ודם היום חי ולמחר מת, היום עשיר ולמחר עני. אבל הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם לא מי עולמים. הילד הקטן הזה מדקלם יפה. אמר לי קיסר, בואו תראו את החידוש. וזה כולנו זוכרים מהגן ילדים מחנוכה, אבל עכשיו תראו ותבינו מה, את העומק של מה שקורה פה. אמר לי קיסר, ראה אחיך הרוגים לפניך, והרני משליך טבעתי לארץ לפני הצלם, והגביה, כדי שידעו הכל ששמעת לקולי. כלומר, בשלב זה, וזה שוב, אנחנו זוכרים מהגן, הקיסר אומר, אני מבין שאתה לא הולך להשתחוות, אבל אני אעשה פטנט. אני זורק את הטבעת, אתה תתכופף ותרים את הטבעת, אתה מבחינתך לא השתחווית לצלם, אבל אני מבחינתי ראו שאתה השתחווית, והילד הצוציק הקטן הזה, הוא כן מקשיב לי. עכשיו פה חייבים לעלות, להזכיר, לקפוץ למקור חמש. יש ודאי סוגיה שכל הגברים, כל מי שלמד גמרא, מכיר ממסכת סנהדרין, זה תשעה באב, אז אסור ללמוד סוגיות בהלכה, או סוגיות שלא קשורים לחורבן, אבל זה ממש קשור לחורבן. כתוב שם בסוגיה על השאלה, מתי אדם מותר או חייב, לפעמים מותר, לפעמים חייב, למסור את נפשו על קידוש השם. וכולכם יודעים, זה משנה אם זה בפרס, אם יש שם עשרה, אם זה פצינה, אם זה בשעת שמד, אם זה לא בשעת שמד. ואז חז"ל אומרים שבשעת שמד, אפילו על ארקתא דמסנא, אפילו על שרוך של נעל, מוסרים את הנפש. עכשיו, כולנו גדלנו על רש"י, שמסביר מה זה שמוסרים את הנפש על שרוך, על שרוך נעל. אז רש"י מסביר שאם הגויים נועלים שרוך נעל אדום והיהודים לעומת זה נועלים שרוך נעל שחור, זה יהרג ואל יעבור ליהודי בשעת שמד לילבוש שרוף נא על אדום כמו כל הגויים. עד כאן כולם מכירים. אבל רב בנימין מנשה לוין, אחד מהתלמידים המובהקים של הרב קוק, היה דוקטור וחוקר, והוא הקדיש את החיים שלו לאוצר הגאונים. ובגאונים יש הרבה פעמים, לעתים קרובות, פירושים שונים לגמרי ממה שאנחנו רגילים מרש"י או שאר הראשונים. בואו נסתכל במקור חמש. מה זה איך מסבירים הגאונים, לפחות אחד מהגאונים, שבשעת שמע צריכים למסור את הנפש אפילו על שרוך נעל? הוא לא מזכיר את הצבע, גויים לובשים ככה, יהודים לובשים ככה. אפילו ארקתא דמסנא, כגון אילו, דומה התרת ארקת מסנא. כאילו שאתה מתיר את השרוך של הנעל. שבשעת שמד, אם יאנוס את ישראל לעבוד עבודה זרה, הגוי אומר ליהודי, תעבוד עבודה זרה או אני הורג אותך. ויאמר לו, כפוף קומתך. והגוי אומר לו, תתכופף, התר ארקת המסנה, תתיר, אולי תקשור, את השרוך של הנעל שלך, ובלבד שיאמרו רואיך שהשתחווית, כדי שאלו שמסביב כולם יראו שאתה משתחווה, איסור הוא, וזוהי איסורה דרבנן. כלומר, לא מדובר פה שכל הגויים לובשים ככה, כל הגויים ככה, אלא העניין אם אני עושה מעשה, כמו במקרה של אנטיוכוס, או אצל הבן הקטן במדרש שלנו, אצל מרתה בת מרים בת נחתום, שהוא רק רוצה לזרוק את הטבעת, כדי שאחרים יחשבו שאתה משתחווה. הגאונים כותבים, זה איסור דרבנן. ובכל זאת, הילד הקטן הזה מוסר את נפשו בדיוק על המקרה הזה, שלא לתת לאחרים לחשוב שהוא משתחווה לפסל. עכשיו, אחרי שרואים את הגאונים מה שכותבים על הארקתא דמסנא, אני חוזר על הבן הקטן ומבין את זה הרבה יותר לעומק, שזה מנגן ברקע, שאותו הקיסר רצה שהוא יראה בשביל עצמו, כדי שלא יהיה פדיחות, לעשות כאילו שהוא משתחווה. אוקיי, הזמן עוזל, בואו נתקדם. בואו נדלג לקטע ה', שנראה מה קרה בסוף עם האמא. אמרה לו אמו, בחיי ראשך קיסר, תנה את בני ואחבקהו ואנשקהו. כן, תעשה לי טובה, תן לי בבקשה לחבק ולנשק את הילד שלו. נתנו לה, והוציאה לדדיה וניקתו חלב. כשאני קראתי את המדרש הפעם הראשונה, אני חשבתי שפשוט בגלל יש מחזור, יש מים, כולם צמאים, יכול להיות שמדובר על ילד בגיל 18, והיא רוצה לפחות לפייס אותה, שיהיה לו מה לשתות. מהמשך, אנחנו רואים שהוא בן, הדגשתי לכם את זה, שהוא בן 2 שנים ו6 חודשים ו6 שעות ומחצה. עכשיו, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי, אז אנחנו רגילים להיות כזה, כאילו דייקנים, אבל אם חז"ל מדברים בצורה כל כך יוצאי דופן, זה דוגמה למה שהמהר"ל כותב, שזה סימן שכנראה הסיפור הזה הוא לא רק אמת, לא רק הרעיון אמיתי, אלא הוא גם עובדתי. אז היא מתחילה להניק אותו, ואמרה לה, בחיי ראשך קיסר, הרגני תחילה, ואחר כך הרגהו. תעשה לי טובה, תרוג אותי לפני שאתה הורג את הבן השביעי. אמר לה קיסר, איני שומע לך, מפני שכתוב בתורתכם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הגרייס הצדיק. כן, הרי אפילו שה אסור לשחוט באותו היום עם האמא שלו, זה אצל בעלי חיים. אמרו לו, האמא והבן הישיבו לקיסר, שוטה שבעולם, כבר קיימת כל מצוות ולא נשאר לך אלא זו בלבד? כן? ממש משיבים לו. תכף תראו שיש להם שפה ארסית. תראו לכם איזה תעוזה זה לוקח. כבר הרגו שישה בנים, מיד ציווה עליו להרגו. הוא אומר, תרוג את הילד בפני אמו. נפלה אמו עליו והייתה מחבטקו ומנשקתו, ואמרה לו, בני. עכשיו תשימו לב. לך אצל אברהם אביכם, ואמור לו, כך אמרה אמי. שימו לב, בסוף היא מתה. יש אומרים שהיא התאבדה, אבל לפחות בשלב זה היא לא מתכננת לעלות לעולם האמת, לדבר עם אברהם אבינו. היא אומרת לבן, אתה תלך תגיד שהאימא שלי אמרה לאברהם אבינו, אל תזוח דעתך עליך, ותאמר בניתי מזבח, ועליתי את יצחק בני. אל תשוויץ שאתה העלית יצחק בתור עקדה. הרי אמנו בנתה שבעה מזבחות, ועלתה שבעה בנים ביום אחד. אני הקרבתי שבע, אתה רק אחד. לא רק זה. אתה ניסיון ואני מעשה. אתה אברהם אבינו בסוף לא היית צריך לשחוט את בנך. אני כן חינכתי את בניי לאמונה בכל אחד נגד עבודה זרה, ואני הקרבתי שבע עקדות עד שהייתה מנשקתו מך. אגב, אני לא יכול לגרות את המדרש הזה בלי להיזכר בסיפור. יש סיפור מתועד מהשואה עם רב צבי הרש מייזלס. הוא היה אחר כך רב בשיקגו, חלק אנשים משיקגו זוכרים אותו, הוא היה רב חשוב בקהילה, והוא היה ניצול שואה, הוא היה רב באושוויץ, והוא מספר, זה לא סיפורי סבתא, הוא מביא את זה בהקדמה לשוט שלו, שבערב ראש השנה, תפשין דלד, ניגש אליו אבא, וכולם כבר שמעו שיש כמה צריפים עם 1400 בחורים שהיו מוצאים אותם לעבודה, כנראה כבר לא צריכים אותם לעבודה, והולכים להביא אותם לתאי הגזים. אבא של אחד מהבנים ניגש לרב מייזלס ואומר לו, הבן שלי שמה, יש לי יהלום ואני יכול לבדות את הבן שלי, אבל מה? היקים האלה, ימח שמם הנאצים, הם כל כך דייקנים, שאם הוא ישחרר לי, אם השומר ישחרר לי את הבן שלי תמורת היעלום, הוא ייקח ילד יהודי אחר ויהרוג אותו במקומו. האם מותר לי לבדות את בני? אז רב מייזלס, שידע את הסוגיה, אין לנו זמן ואין לנו אפשרות להיכנס לדעות השונות, אבל זה לא סיפור פשוט. כי הוא לא מציל נפש בידיים. הוא לא דוחף את הילד האחר במקום הבן שלו. אבל הוא גורם את זה. בקיצור, רב מייזלס ענה לו, אל תשאל אותי, אני לא יודע. האבא אמר, אז אם כן, כנראה זה אסור. רב מייזלס אמר, לא אמרתי שזה אסור. אמרתי שאני לא רוצה לקחת אחריות. אין לי פה ספרים, זה דיני נפשות. סנהדרין לא דנים דיני נפשות ככה, אז איך אני יכול בלי ספרים לפסוק? אני לא פוסק. אז אבא אמר, אז מותר? אז רב מייזלס אמר, אתה תחליט. האבא אמר, כנראה שזה לא פשוט להתיר. אחרת, לא היית אומר לאבא לא להציל את החיים של הבן שלו. ושתדע שהיום זה ערב ראש השנה, ואני מוכן להקריב את הבן שלי אם כך עולה מההלכה. ואכן הוא הקריב את הבן שלו ככה, הוא לא פדה את הבן, ואכן הוא סיפר לאורך כל היום, בכל המחנה הריכוז, הוא סיפר, אני הקרבתי, אין לנו ספר תורה לקרוא על עקדת יצחק, אבל גם אני הקרבתי את בני. בכל מקרה, מה קורה בסוף עם האישה? אז כיוון שנהרג, שירו חכמים שנותיו של אותו תינוק, ונמצא בין 2 שנים ו6 חודשים ו6 שעות ומחצה, ממש צעיר. באותה שעה צעקו כל אומות העולם, ואמרו מה אלוהיהם של אלו עושה להם, שכך נהרגים עליו בכל שעה. זה עם סגולה? זה אלוקים? ועליהם כתיב כי עליך הורגנו כל היום. לאחר ימים נשתתת. אותה האישה, אותה המרים בת נחתום, היא השתגעה. ובתלמוד בבלי כתוב שהיא קפצה מהגג. המאירי והמהר"ל אומרים שהיא פחדה שהיא לא תצליח לעמוד בעינויים של היסורים שיסרו אותה, והיא כן בסוף תעבוד עבודה זרה, ולכן היא התאבדה. אבל כך יוצא לפי איך הרבה, לפי הגרסה, זה לא שהיא התאבדה, וכמובן אי אפשר ללמוד הלכות, במיוחד אם היא באמת לא התאבדה, אלא השתגעה, נשתתת אותה אישה, ונפלה מן הגג ומתה. עכשיו שימו לב, גם פה, הסוף של הסיפור זה שונה מהבבלי. לקיים מה שנאמר, אומללה יולדת השיבה. איזה מסכנה פסוק בירמיהו, זאת המרים שלנו. מצד שני, בת קול יוצאת ואומרת פסוק בתהילים, אם הבנים שמחה. כן, שהיא שמחה שבניה לא עבדו עבודה זרה. ורוח הקודש צבחה ואומרת, על אלה אני בוכיה. הקדוש ברוך הוא בוכה על אלה. אם כן, אחרי ששוב, סיפור חוזר על עצמו, וזה מסופר בו בפרטי פרטים, וכנראה זה סיפור אמיתי. ועוד יותר, כשיש לנו סיפורים מקבילים מהשואה, אי אפשר, אני לפחות, לא יכול לא לחוש שהקדוש ברוך הוא לא יכול לא לבדות את עם ישראל. אחרי כל מה שעברנו, איך אמר השרידי אש, 3 שנים אחרי השואה, שקמה מדינת ישראל, וידוע שרב יחיאל יעקב ויינברג, השרידי אש, לא היה ציוני, אבל הוא אמר, שאלו אותו מה דעתו על מדינת ישראל. הוא אמר, אני לא ציוני, אבל אני מאמין באמונה שלמה, ש6 מיליון הקדושים עלו ישר לכיסא הכבוד, והפגינו, ואמרו, אנחנו לא נניח לך ריבונו של עולם, אלא אם כן תיתן לנו סימן שאתה עדיין קיים, ושאנחנו עדיין עם הנבחר. אחרת כולם הולכים לעזוב. ואמר השרידי אש, אני מאמין באמונה שלמה שמדינת ישראל היא הסימן של הקדוש ברוך הוא, 3 שנים אחרי שהקרבנו כל כך הרבה קורבנות כאלה, הקדוש ברוך הוא הודיע לנו, גם אם אתם לא מבינים את השואה, גם אם אתם לא שואלים, לא מבינים איפה היה הקדוש ברוך הוא ולמה הוא לא עצר את השואה, אבל אם השאלה היא האם עדיין הקדוש ברוך הוא קיים, התשובה היא כן. האם הוא השם אלוקי ישראל ואנחנו עדיין העם הנבחר? התשובה עדיין כן. בואו נתקדם למדרשים נוספים. יש במקור 6 מדרש מאיך הרבה. למה נאמרה מגילת קינות באלף בית? כן, הפרקים באיכה בנויים על האלף בית גימל דלת. למה? עונה המדרש, כדי שיהיו נגרסים בפי המקוננים. כן? כשהיום יש לנו ספרים מודפסים, אבל פעם לפני שהדברים היו מודפסים, התורה הייתה תורה שבעל פה, וגם הדברים שבכתב היו לומדים בעל פה ומשעננים, והרבה יותר קל, במיוחד ביום קשה מבחינה נפשית, כמו תשעה באב, יותר קל לזכור את זה בעל פה, אם הפסוקים הם לפי האלף בית. דבר אחר, אני אמרתי לברכם מאלף ועד תו. שימו לב מעניין. דכתיב אם... תודה רבה. איפה? דכתיב, אם בחוקותיי תלכו, עד קוממיות, כן, אנחנו מכירים את התוכחה. זה לא זה? המספרים קצת... הנה. כן, בתוכחה, הקדוש ברוך הוא התחיל עם א' וסיים עם ת', אם בחוקותיי תלכו, ועד קוממיות, זה סוף התוכחה, והם, ישראל, סרחו ולקו מא' עד ת'. אז כנגד התוכחה, גם איכה כתובה מא' עד ת'. ראיתי פעם הסבר אחר, נדמה לי זה מרב יהודה חסיד, פירוש נפלא. הוא אמר, הוא הסביר ככה. לכאורה, הקדוש ברוך הוא רצה להניש אותנו, והיו אנשים קשים, ולא כתבו את הכל במגילת איכה, אבל אם כותבים במסגרת הזאת מאלף עד תו, זה מגביל. ולכן זה נותן תירוץ לירמיהו, למחבר את המגילה, להסתפק ב... מסגרת הזאת, ולא להאריך ולא להאריך עוד ועוד. זה גם היה מקשה עלינו, אם זה היה יותר ארוך. יש עוד מדרש, יש הרבה מדרשים מעניינים. אני רק אביא את הדברים שלא מופיעים במסכת גיטין, שראויים לעניות דעתי להכיר. בואו נראה מקור שבע. אמר רב עוקבא, בליל תשעה באב, נכנס אברהם אבינו לבית קודשי הקודשים, אחזו הקדוש ברוך הוא בידו. אני מת על המדרשים הציורים האלה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו ביד, והוא מטייל בו ארוחות וקצרות בקודש הקודשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה לידידי בביתי? זה פסוק בירמיהו. שחזל אומרים מלובש על, על המפגש הזה בין הקדוש ברוך הוא ואברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי. אז הקדוש ברוך הוא שואל, מה לידידי בביתי? אמר לו, ריבוני, בניי היכן הם? שאלה רטורית, איפה הבנים שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עונה לאברהם, חטו והגליטים לבין האומות. אמר לו אברהם, לא היו בהן צדיקים, למה לא הצלת אותם בזכות הצדיקים? או לפחות תציל את הצדיקים, הרי כך אברהם אבינו עשה בסדום ועמורה. תזכרו, זה אברהם אבינו. אמר לו, עשותה המזימתה. זה המשך הפסוק שם בירמיהו, ופירושו הדבר שהתנהגו ברעה רבה. לא סתם התנהגו ברעה. אמר לו, היה לך להסתכל בטובים שבהם. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מסתכל בכל זאת בטובים שבהם? ענה לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, סוגי הון. יש כל כך הרבה עבירות רבות, סוגי הון בישין, יש כל כך הרבה רשעים. תכתיב עשותם זימתה הרבים. אמר לו אברהם אבינו, היה לך להביט לברית מילה שבבשרם. בשביל מה עשיתי עמך את הברית מילה, אברהם אבינו, כביכול אומר לקדוש ברוך הוא? הברית הזה אומר שאנחנו לא ניטוש אותך, ואתה לא תיטוש אותנו. מה זה ברית מילה? זה ברית שאי אפשר לשנות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך כפרו בה. הרי הם אפילו כפרו בברית מילה. לפי, יש חלק מהגדתות שמספרים שבה האולימפיאדות היהודים היו צריכים להופיע בעירום, כמו היוונים, אמנם פה זה הרומאים, אבל, והיו הופכים את הברית מילה, עושים ניתוח כדי שלא ייראו שיש להם ברית מילה. זה מה שנקרא, אחד מהפירושים, מה שנקרא למשוך בברית, שאין לו חלק בעולם הבא. שנאמרו, בשר קודש יעברו מעליך, פסוק בירמיהו, שדורשים שלא קימו את ברית מילה. ולא עוד ממשיך הקדוש ברוך הוא, אלא שהיו שמחים במפלתם אלו על אלו. דכתיב כי רעייתכי, או אז תעלוזי. וכתיב שמח לעיד לא ינקה. הם שמחו כשהשני נהרג. והשאלה היא, נכון, אנחנו מכירים אגדות ומדרשים אחרים על השנאת חינם, ועל המתח ועל מלחמות האחים שבין הקנאים לבין אלו שלא קנאים. אבל מה זה הביטוי ולא עוד? הרי מדובר על דו-שיח כביכול בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, הם הפירו את הברית. ולא עוד, אלה שמחו כשאחד נהרג השני שמח. אז מה זה ולא עוד? אלא כנראה הכוונה שזו הפרת הברית עוד יותר מאשר למשוך בעורלה. הרבה יותר חמור מאשר להפוך טכנית את הברית מילה, זה לשכוח שאנחנו, דרך הברית מילה, אנחנו עם אחד. וזה שהכתות שרפו את האוצרות, לחמו אחד נגד השני ואפילו שכחו מהרומאים, זה ממש שכחת הברית. וזה כנראה, לעניות דעתי, הכוונה ולא עוד. בוא, הזמן עוזל, אז אני רק רוצה לעשות עוד כמה מדרשים קצרים. מקור 8. היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. לא מצא מנוח. חזל דורשים, זה מזכיר לנו עוד כמה פסוקים. רב יהודן ברבי נחמיה בשם רבי שמעון בן לקיש אמר, אילו מצא מנוח לא הייתה חוזרת. אם היהודים ימצאו להם מנוח בגלות, הם לא ירצו לחזור לארץ ישראל. ודחיבתי ולא מצא היונה מנוח, כשנוח שולח את היונה, והוא לא מצא מנוח וחוזר עם עלה של זית. מה זאת אומרת לא מצא מנוח? הכל עדיין מבול, הכל עדיין רטוב. ודחבתי גם כן בתוכך בדברים, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך. נאמר לנו שאם אנחנו נחטא, קדוש ברוך הוא ישלח אותנו לגלות, לא יהיה מנוח לכף רגלנו, כמו שאותו יונה לא מצא ינוח לכף רגלנו. ופה אנחנו רואים באיכה, פסוק השלישי, שאכן זה התקיים, הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לאומות, ולא יהיה מנוח לכף רגלנו. אבל היום, 2000 שנה אחרי הגלות, אנחנו מבינים שאם באמת, איפה שהיה טוב ליהודים, לא רצו לחזור מהגלות. כמו שהמדרש אומר שיהודים ממצרים לא רצו לעלות. ואנחנו יודעים מעזרא נחמיה גם כן, רובם לא עלו. וגם היום היהודים בארצות הרווחה לצערנו, רובם לא רוצים לעלות. זה בדיוק מה שחזל אמרו. שאם יהיה טוב ליהודים בגלות, הם ירצו להישאר שם, ולכן לא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם מנוח. במקור 9 אני רק רוצה לראות משפט אחד, כי בתלמוד בבלי כולנו שואלים על רבי יוחנן בן זכאי, והגמרא שואלת, אחרי שרבי יוחנן בן זכאי אומר לאספסיאנוס, יחי הקיסר, אתה אדוני המלך, והוא עוד לא המלך, אבל בסופו של דבר באים ואומרים לו שהוא כן מלך, הוא רוצה להודות לרבי יוחנן בן זכאי. אז מה הוא אומר? אז מה מבקש רבי יוחנן בן זכאי? כולם יודעים? תן לי יבנה וחכמיה. ואז שואלת הגמרא, למה רבי יוחנן בן זכאי לא ביקש שהקיסר ייתן לו את ירושלים? והגמרא אומרת שבאמת זה החוכמה שלו נסוג אחור, זה לא היה בסדר, ולא רק זה, אלא בקיצור, מה שחשוב לענייננו, פה באיכה רבה, רואים שרבי יוחנן בן זכאי כן ביקש את ירושלים. אמר לי אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, שאל לי שאלה ואני ענה עביד, תן לי בקשה אחת ואני אקיים. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אנא באי דתירפי הדמדינתא ותזו לך. אני רוצה שתרפה, תעזוב את ירושלים ולא תחריב את בית המקדש. כלומר, רבי יוחנן בן זכאי כן ביקש. אמר לי, כלום אמליכוני בני רומי דנרפי להדמדינתא? מה, אתה חושב שבני רומי הכתירו אותי להיות קיסר כדי שאני לא אכבוש? הם רוצים שאני אכבוש, אני לא יכול לא לכבוש את הבירה שלכם, את ירושלים. שאל שילטה ואנה אבי, תבקש משהו אחר. אמר לו, ביי אנה דתירפי לפילי מערבה דהי אז ללולוד. שימו לב, אין לנו זמן, לא נעשה את הכל בפנים, אבל מה היה הבקשה לפי הגרסה הזאת של המדרש? רבי יוחנן בן זכאי קודם כל מבקש ירושלים, לא קיבל. אז הוא מבקש, לפחות אל תחריב את השער המערבי. למה? שזה הולך לכיוון לוד, כנראה לכיוון יבנה. דכל בר דנפיק עד ארבע שיין יהיה לשזבי, שכל מי שרוצה לצאת מהעיר, מהמצור, יכול ללכת לכיוון מערב, לכיוון לוד, לכיוון יבנה. ואת זה, לפי הגרסה הזאת, המדורה הזאת של המדרש, אספסיאנוס נותן לו. וממשיך המדרש ומספר שאכן היו ארבע דוקסים. כל אחד היה אחראי על שער אחד וכיוון אחד. שלושה דוקסים החריבו את השערים. היה אחד בשם פרגן, שהוא לא עשה את התפקיד שלו. פנגר, לא החריב את השער הרביעי, את השער המערבי. ואספסיאנוס, אז, כבר בהתחלה, אז הרי זה הבקשה שהוא נתן לרבי יוחנן בן זכאי, מה שתקפצו לסוף המדרש, חזל אומרים לנו, שלכן השער המערבי של בית המקדש, כן, גזרו מן שמיה דלא יחרב לעולם, למה ששכינה במערב? כידוע, השכינה הקודש הקודשים, זה בצד המערבי של הקודש הקודשים של בית המקדש, לכן זה הכי קדוש, ולכן מסבירים, לא אכנס לשאלה אם הכותל המערבי, האם זה החומה שהשאירו או לא השאירו, אבל פה אנחנו רואים שהעניין הזה, שהכותל המערבי יעמוד לעולם, קשור, לפי הגרסה הזאת, עם הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי. אולי מקור עשר, גם כמה דברים ממש קצרים, כי לא הספקנו הרבה. המדרש אומר, 300 קופות של קיצוצי תפילין נמצאו בביתר, וכל אחד ואחד מחזק את 13 סעין, שאתה בא לחשבון, אתה מוצא 300 סעין של תפילין. כתוב בגמרא במסכת גיטין של תפילין של ראש. ממתי אנחנו סופרים אנשים בתפילין של ראש שלהם? אלא רבי יואל בן נון הסביר כל כך יפה, שתלמידי רבי עקיבא, כמו שהם נהגו כמו רבי עקיבא, והיה להם רק הדס אחד וערבה אחת, עם הלולה ואתרוג, כך הטביעו במטבעות של בר כוכבא, וזה שיטת רבי עקיבא במשנה, הם היו ממש תלמידים, זה 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אז אותו הרבי עקיבא כתוב שהוא הניח תפילין כל היום. Gam Rabbo Rabbi Eliezer Metzuyan Shuiniach Tfilin Kol Hayom. Gam Rabbo Shel Rabbi Eliezer Rabbi Yochanan Ben Zakkai Niach Tfilin Kol Hayom. Ve'im Ken Muvan Lama Arumaim Gazrum Mita Al Kol Mi Sheminiach Tfilin. Ki Lefi Zem Im Ruim Yehudi Sheminiach Tfilin Kanireh Shehu Chelek Mi Amered. Hu Chelek Mi Mered Bar Kochva. וזה גם מסביר את הגמרא שחזל אומרים שתפילין השין על התפילין של ראש, מה, למה יש שם שין? זה ראשי תיבות ששם השם נקרא עליך. וחזל אומרים כשהגויים רואים את התפילין של ראש, הם מפחדים מאיתנו. למה? כי אלו המורדים של מרד בר כוכבה שבסוף נהרגו בביתר, וזה היה סמל המרד. התפילין של ראש. עוד משהו קצר. מקור 11. היום זה באופנה, למרות שבדורנו, אני מניח שרוב אלו שבני דורי לא עשינו חלקה לילדים שלנו, ומחפשים האם יש מקור לחלקה. הדבר הכי קרוב שאני מצאתי זה דבייך הרבה. מקור 11. על הפסוק בתולת בת ציון. חזל דורשים, למה כתוב ציון ולא ירושלים? אז ציון זה מלשון מצוינים. בנים המצוינים במילה, בתגלחת ובציצית. אפילו הבנים של ציון, הילדים של עם ישראל, הם יוצאי דופן. אפשר להכיר אותם שיש להם ברית מילה. יש להם ציצית ויש להם תגלחת שונה. כלומר, כנראה לא רק הגידול של הפאות, אלא אולי זה היה סימן היכר שעשו מזה דבר גדול. למרות שאני חייב לציין, וזה גם קשור לתשעה באב, נכנסתי פעם לקשת טיטוס, איפה שפסלו שם תמונות של היהודים עם המנורה וכלי המקדש שהגלו מירושלים, וזו התמונה היחידה שיש לנו מפורטת של איך יהודים, איך אבותינו היהודים נראו בבית שני. אז דבר מעניין, עם כל הכבוד לחבדניקים ואלו שלא רוצים לנגוע בצינורות, אנחנו רואים שהיהודים בבית שני היו להם זקנים מסודרים. והגדלתי את זה הכי הרבה שיכולתי, לראות איזה סוג פאות היו להם, ליהודים האלה בקשת רומי, מתקופת בית שני, ולא רואים שם שום דבר. אז אני קשה, מצטער לאכזב, אבל זה מה שיש. מקור 13, רק עוד כמה ממש דקות, שתי דקות, על דברים קצרים. הגמרא במסכת סנהדרין, דף קוף ד', על פסוק באיכה. לא עליכם כל עברי דרך הביט וראו, אם יש מחוב כמחובי, אשר עולה לי אשר הוגה השם ביום חרון אפו. אמר רבא אמר רבי יוחנן, מכאן לקובלנה מן התורה. מה זה קובלנה? אז יש שני פירושים. קובלנה אחת, כשאדם מודיע צערו לאחר, צריך שיאמר לו, לא תבוא זאת לך. כמו שבא אליי, כמו שאומרים היום, לא עליכם, לא עלינו. כן, כל הדרשנים, הספרדים במיוחד, אומרים, לא עליך, לא עלינו. ולפי הפירוש הזה, זה ישר מחזל, על הפירוש, לא עליכם כל עוברי דרך. שימו לב, כתוב עם א' ולא עין, אבל לא משנה. הפירוש השני, אינמי, שכשיש לו צרה צריך להודיע לרבים. אם יש למישהו צרה, הוא צריך להודיע לאחרים כדי שאחרים יכולים להתפלל. ולכן אומרים, לא עליכם כל עוברי דרך. כן, תתפללו עליי. וזה הלכה למעשה. לפני שבועיים היה לנכדה שלי ניתוח לב, וביקשתי מכמה שיותר אנשים להתפלל, ו... כך הדרך של חזל. אולי נסיים, דבר אחרון, מקור 14, גם כן דרשה ממגילת איכה. כתוב במגילת איכה, רב, זה, יש פסוק, ויגרוס בחצץ שיני, הכפישני באפר. מה זה לגרוס בחצץ שיני? אז כתוב בתלמוד ירושלמי, רב, מדובר על האמור הרב, מן דהווה אוכל כל צורכי, אחרי שהוא היה אוכל כל מה שהוא רצה בערב תשע באב, הביצבה פיסטי בקטמה, הוא היה טובל את הפת שלו באפר, ואמר זוהי עיקר סעודת ערב תשע באב. כלומר, יש מנהג מאוד נפוץ, וכך אנחנו נוהגים, כדי לדאוג שכולם יהיו שבעים לפני הצום של תשע באב. מצד שני, יודעים שאסור לאכול יותר מתבשיל אחד, אסור לעשות שני תבשילים בסעודה מפסקת. אז למה באמת אסור שני תבשילים? הרי זה בדיוק הקונטרה של משלוח מנות ושל קרב ליל הסדר. במשלוח מנות אנחנו חייבים לתת שתי מנות, זה סימן של עושר. בקרת ליל הסדר אנחנו נוהגים לשים ביצה וזרוע. למה? לא זכר לחגיגה וזכר לשלמים, זה הסיבה למה שמשתמשים בזה וזה, אבל הדין של הגמרא זה שצריך להשתמש בשתי תבשילים בליל הסדר, בשולחן עורך. למה? סימן של עושר. אז אם כן, בסעודה מפסקת לפני תשעה באב, אנחנו לא רוצים להראות עושר, ולכן אסור לעשות יותר מתבשיל אחד. לכן נוהגים או ביצה או עדשים. מה הבעיה? הרבה אנשים לא יהיו שבעים. אז המגן אברהם מתייחס למנהג, שאני מניח רוב האנשים אפשר לעשות הצבעה בסוף. אני אבקש סתם מסקרן אותי כמה אנשים, תדליקו את המצלמות שלכם. כמה אנשים אוכלים קודם כל סעודה רצינית, עם אטריות, תפוח אדמה, דג, גבינות, כל מיני תבשילים, ואז מברכים ברכת המזון, ואז כעבור כמה זמן אוכלים סעודה מפסקת רק עם לחם, תבול באפר וביצה. אתם בפועל נוהגים ככה בהצבעה? אז חלק כן, גרשון אומר לא. אז אכן, למי שרוצה לנהוג ככה, למרות שיש פוסקים שאומרים, מה זה לא בסדר, זה לא באמת, מה זה לחפש כולה. יש לנו פה מקור בירושלמי, שאחד מהמורים אכן כך הוא נהג, שהוא באמת אכל כמה שהוא רצה, ורק בסוף הוא טבל את הפת באפר בצורה סמלית. שבעזרת השם נזכה לבניין ציון ולנחמת ירושלים, ושיהיה במהרה בימינו ממש.